שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד עונה של הפודקאסט עצם העניין. אני כאן באולפן המאולתר שלי, מחוץ לארץ בגרמניה, ממשיך להעלות לכם תכנים ואני רוצה לעשות את זה כמה שיותר ממוקד בעונה החדשה, העונה הרביעית של הפודקאסט עצם העניין. אז הפרק הזה אני רוצה לעזור לכם להתחיל בתזונה דלה בפחמימות, כל טיפ יעזור ואני אספתי כל מיני טיפים שמלווים אותי לאורך השנים ואני רק הולך ומשפר אותם כל הזמן. אז אני אחלק את זה לחמישה טיפים עיקריים. הטיפ הראשון שלי הוא לאכול מספיק חלבון. אז מה זאת אומרת לאכול מספיק חלבון? בדרך כלל שאנשים מתחילים תזונה דלה בפחמימות, אנחנו נוטים לראות שהם גורמים לעצמם לאכול פחות מדי חלבון, בגלל שהם רגילים לצלחת הזאת מהתזונה הקודמת, שהיא מורכבת ממנה של חלבון, בדרך כלל מהחי, משהו כמו חזה עוף או עוף, ולצד זה אורז או פחמימה. מה שזה אומר, שהם התרגלו לסבוע יותר מהפחמימות, כי בדרך כלל הפחמימות הן הרבה יותר מהירות ויותר מסביעות אותנו באופן מיידי, מה ש אומר שאנחנו נסבע יותר מהפחמימות. הגוף יעדיף מהר מאוד ללכת אל הפחמימות, והוא פחות יתמקד בסובע מהחלבון, והוא גם פחות יתמקד בלהקל את החלבון הזה, ולכן יהיה לו יותר קל ללכת לפחמימה. אז ברגע שאנחנו אוכלים צלחת, שכמו שאומרים פעם, צלחת מאוזנת במרכאות, של פחמימה וחלבון או שומן מהחי, אז בעצם אנחנו מאותתים לגוף שלנו לסבוע מהפחמימות. אז רוב האנשים רגילים לסבוע ככה, וגם אני חייתי ככה, ככה גידלו אותנו במדינת ישראל, שתמיד לצד המנה החלבונית שלנו מגיעה הפחמימה. אז אני מנסה, כשאני עובד עם אנשים על תזונה דלה בפחמימות, זה לא מתאים לכל אחד ואין מספר לכל אחד, אין איזשהו גרם קבוע של פחמימה לכל בן אדם, אבל כשאני עובד עם אנשים על תזונה דלה בפחמימות, אני כן מחפש קווים מנחים, אז לאכול מספיק חלבון. אנחנו רוצים להרגיל את הגוף שלנו לא לסבוע מהפחמימה ולסבוע יותר מהחלבון והשומן. עכשיו זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לאכול לגמרי את הפחמימות, שהפחמימות מבחינתי הן אורז לבן, אורז מלא, לא משנה, פסטות, כל מה שקמח, כל מה שגלוטן, כי באופן טבעי בקמח נמצא הגלוטן, וכל תוספת שהיא גם תפוח אדמה, בטטה, אז אני לא אומר לא לאכול את זה בכלל, אבל אני אומר לשנות היחסים דרמטית. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לאכול בשר עם בטטה, מבחינתי זה גם יכול להיות דל בפחמימה, ברגע שהבטטה היא בערך 10% מהצלחת שלנו, אז זה בדרך כלל אומר שאנחנו נסבע יותר מהחלבון והשומן. לצורך הדוגמה, יש לנו צלחת גדולה שבה מונח סטייק של 400 גרם, סטייק של בשר אדום, איזה שאתם אוהבים לבחירתכם, ולצידו כמה פרוסות בטטה, שמשהו כמו 20 גרם בטטה בערך, רק לטעם, אז כן, הגוף שלנו כנראה ילך לסבוע מהחלבון והשומן באופן טבעי, וככה זה עובד עם כל תוספת, עם כל תוספת שהתרגלנו אליה. ושוב, אני ממליץ לא לאכול בכלל קמח לבן, אורז, אני לא אוהב להגיד בכלל לא, כי גם אפילו בקמח לבן יש לנו לפעמים אנשים שכן יוכלו לסבול את זה, שהם לא סוכרתיים כמו הקהל שאני בדרך כלל עובד איתו, אבל בגלוטן יש גם את הגורם של הדלקתיות שאני מעדיף להימנע ממנו תמיד, אז זה כל מה שקמח היום. אלא אם כן יש לכם איזו גישה לדגן עתיק שגידלו אותו עשרות דורות בלי עיבוד, אבל זה נדיר ואני מאמין שזה לא הלחם שאני ואתם נמצא בסופר. אז זה הדבר הראשון, לאכול מספיק חלבון. וזו טעות שאני רואה המון בתזונה דלה בפחמימות, שאנשים שעוברים לתזונה, אז בגלל שהם רגילים לצלחת המאוזנת הזאת של פחמימה וחלבון ושומן, הם מוצאים את עצמם אוכלים אותה כמות של חלבון ושומן, אבל מפסיקים עם התוספת שהם היו אוכלים פעם, וזאת אומרת שהם בעצם נשארים עם מנה שלא מסביעה אותם בכלל. וזה גורם לחוסרים, ועם הזמן זה גורם יכול להוביל לבעיות הורמונליות, וחוסרים הורמונליים והורמונים שיורדים נמוך מדי, ואנחנו יכולים להרגיש תשושים, עייפים, ערפל מחשבתי, ועוד כל מיני תופעות לא נחמדות שקשורות לבעיות דווקא של גיל מבוגר יותר, אבל ברגע שאנחנו לא אוכלים מספיק חלבון, אז אנחנו מאיצים תהליכים כאלה, וזה בעיקר מגיע ממחסור מסוים, ביחד עם סטרס, ביחד עם אפילו אימון גופני באופן סדיר, יכול להוביל להמון חוסרים, כי לגוף אין מספיק ממה שהוא צריך מאבני הבניין שלו כדי לבנות ולהיבנות ולהתחזק. אז לאכול מספיק חלבון, אמרנו, לאכול מספיק חלבון. דבר שני זה הערכות מראש, זאת אומרת לא להכניס גורמים בעייתיים הביתה. למה אני מתכוון? אנחנו לא רוצים שיהיה לנו בהישג יד שום דבר, אפילו לא מהקטן ביותר, שמחזיר אותנו להרגלים הקודמים שלנו שמהם רצינו להימנע מלכתחילה. זה הגיוני בכל שינוי שאנחנו עושים, גם שינוי גופני, אבל בטח שבשינוי תזונתי, שברגע שזה נגיש יותר, אז זה קל יותר ליפול במרכאות. אני לא אוהב להגיד ליפול, אבל זה קל יותר לחזור להרגל שאנחנו רוצים להימנע ממנו. אז הכל מתחיל מהסופר. כשאנחנו מגיעים לסופר, אנחנו מכינים את המזווה שלנו, כמו שאומרים, מכינים את המקרר ואת המקפיא. במקרה שלי זה בעיקר המקפיא, כי כשאני קונה את הבשר, אני בעצם, דיברתי על זה הרבה בסרטונים אחרים, אני שם אותו במקפיא כמות מסוימת, אני קונה כמות גדולה, רבע מפרה, ויש לי מקפיא מיוחד לזה, וכשהבשר נמצא במקפיא, יש לי תהליך כזה מסודר שאני כל פעם לוקח נתח שיספיק לי לכמה ימים, ואותו אני מוציא להפשרה במקרר, בקערה פתוחה, כדי שהוא לא יהיה אטום לגמרי, שינשום עדיין כשהמקרר נפתח, ולאחר משהו כמו יום-יומיים, שהבשר כבר אופשר לגמרי, אפשר להתחיל להשתמש בו, ואז יש לי מספיק בשר במקרר לכמה ימים הבאים, בהנחה שהוצאתי משהו כמו בין 3-4 קילו, ולוקח לו המון זמן גם להתקלקל ולהתחמצן, בגלל התהליך הזה שהוא איתי, וכמובן שצריך חשב לפי כמות האנשים שנמצאים בבית, או כמות החברים, משפחה שאתם אוכלים איתם, ולפי זה אנחנו מחשבים כמויות פר בן אדם בערך, בדיוק כמו שמארגנים על האש בארץ. אז הערכות מראש, אמרנו לא להכניס גורמים בעייתיים הביתה, הכל מתחיל בסופר. נתתי את הדוגמה של הבשר האדום, אבל כל אחד יבחר את החלבון או השומן שמתאימים לו, דגים, עוף, בשר אדום, ביצים, וגבינות שמנות טיפה לתוספת, מוצרי חלב שמנים, ואיתם הוא יצא לדרך. וזה מה שקורה שאנחנו מכינים מראש, אז כמו כל דבר אנחנו יכולים להיות הרבה יותר מחושבים וגם לדעת בדיוק מה הקווים שלנו, וככה אנחנו יכולים לצאת לדרך. בהמשך הכל נהיה הרבה יותר אוטומטי והרבה יותר פשוט כמו כל דבר בחיים, אז אנחנו אחר כך לא נצטרך כל כך לעשות את זה מחושב, אלא פשוט כמו שאתם קונים היום בסופר, ככה אנחנו קונים את האוכל הדל פחמימה הזה. ושוב, דל פחמימה אין לה הגדרה אחת, זה לא תזונה שיש בה מידה אחת לכולם, אף פעם לא בתזונה. אני פשוט חושב שבעולם שבו אנחנו אוכלים כל כך הרבה פחמימות, צריך לדעת להיות משכילים לגבי הפחמימות שאנחנו אוכלים והכמות, ומה זה עושה לנו לגוף מבחינת התגובות. כמובן שאם אנחנו סוכרתיים כמו רוב המאזינים, אז אנחנו נרצה להיות הרבה יותר מדויקים, ועם עמד סוכר אנחנו גם נדע להיות מדויקים. אבל כעצה כללית, אנחנו רוצים להיות משכילים לגבי הפחמימות שלנו, ואנחנו לא נכניס גורמים בעייתיים הביתה מראש. וככה נהפוך את הבית שלנו, בדיוק כמו שהוא אמור להיות, לאזור בטוח עבורנו, גם בתזונה שלנו. אם אנחנו יוצאים החוצה, אם יש לנו ימים שאנחנו אוכלים עם קולגות, עם חברים, לא משנה עם מי, במשרד, בהפסקות, בכל מקום, אז אנחנו נרצה להכיר את המקומות שכבר אנחנו יודעים מה הם מכניסים, מה אנחנו מכניסים לגוף ומה הם מכניסים לארוחות שלנו, ולפי זה אנחנו נאכל. אם יש מקום אחד שיש בו שווארמה בצלחת שאפשר לקחת, מבשר יחסית איכותי, עגל או כבש, אם יש לנו בעבודה את האוכל של העבודה, אז כן ללכת יותר לחזה עוף, לעוף, למנת עוף, אולי לבקש מנה כפולה של עוף עד שהיא נסבע ממנה, ואחרי זה לקחת מקצת מהתוספת, קצת מהסלט הירוק, קצת מאולי בטטה המבושלת מעט, אבל ממש בשוליים לטעם, לא בשביל לסבוע מהפחמימה. זאת המטרה שלנו, וככה בסופו של דבר נהיה הכי מאוזנים באנרגיה שלנו ובתחושות שלנו ובמצב רוח שלנו. רמות האינסולין יהיו מדויקות ומאוזנות, בלי ספייקים, בלי קפיצות כאלה חדות, לא באינסולין, לא בסוכר בדם, לא בתחושות שלנו, לא בהורמונים שלנו, וזה מה שיוביל אותנו בסוף לתחושה האדירה הזאת, שאנחנו בעצם יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים לאורך היום, בלי נפילות באנרגיה, בלי נפילות במצב רוח, אנרגיה יציבה, חדה וגבוהה לאורך היום. זה מה שקורה כשעוברים לתזונה דלה בפחמימות ומתחילים לסבוע ממזונות שהם מרוכזים בנוטריאנטים, במה שהגוף שלנו צריך כדי להיבנות ולבנות למשך היום ולמשך השבוע כל הזמן, גם כשאנחנו נחים. זה מה שקורה כשאנחנו עוברים לתזונה כזאת. וזה בדיוק מה שאני רוצה להעביר לנו, וזה בדיוק מה שאני רוצה להעביר לכם בפרק הזה. אז אלה היו שתי הנקודות הראשונות, לאכול מספיק חלבון, להיערך מראש, ועכשיו הנקודה השלישית שלי היא לאכול לפי תחושה. מה זאת אומרת תחושה? אני מדבר על מנגנון הרעב והסובע הטבעי שלנו. אני רוצה שהוא יהיה הכי ריאלי והכי נכון עבורכם, שהמנגנון הזה ייצג באמת את מה שהגוף שלכם צריך. בדרך כלל רוב האנשים, וגם אני כשאכלתי הרבה פחמימות בתזונה המקובלת במדינת ישראל וגם בכל המדינות האחרות בעולם, בעיקר בעולם המערבי, אז תחושות הרעב והסובה שלי לא באמת ייצגו את איך שאני מרגיש. תחושות הרעב והסובה שלי נשלטו על ידי פחמימות מאוד מהירות ומעובדות שאכלתי אותן במהר מהר כדי להתפוצץ, וזאת אומרת שפתאום הייתי עייף ופתאום הייתי סווה מאוד, ושעה, שעתיים לאחר האוכל, אני בטוח שהרבה מכם מכירים את זה, הייתה נפילה בתחושת הרעב וברמות האנרגיה, והתחלתי להרגיש את זה, וזה מה שנקרא רכבת הערים, שאחרי שעתיים אנחנו נהיים מאוד רעבים, אנחנו שוב צריכים לאכול משהו, והרעב הזה נהיה מאוד פתאומי ומהיר, וככה המעגל השוטה הזה ממשיך וממשיך ומתגלגל, וקשה מאוד לעצור אותו. אז אני רוצה שתאכלו לפי תחושות רעב וסובה. אני רוצה שתקשיבו למנגנונים האלה, ותראו איך כשהם מתאזנים וכשאתם מאזנים את הכל, אז הם מייצגים באמת את מה שהגוף שלכם צריך, ולא את מה הוא רוצה או מה שהחשקים שלנו רוצים. זו המטרה שלי, שתחושת הרעב והסובה תייצג את מה שבאמת קורה מאחורי הקלעים בגוף שלכם, וזה מה שיקרה. אתם תראו, כשאתם מתחילים להתאזן, ושאתם מתחילים לאכול תזונה שיותר מסביעה אתכם, ארוחות יותר מרוכזות לאורך היום, אז אתם תשימו לב שתחושת הרעב והסובה מתאזנת. וכבר אין לנו את הרעב הפתאומי הזה, התהומי הזה, שאנחנו צריכים לפתוח את המקרר או את הארון ולטרוף הכל עד שאנחנו מתפוצצים. זה לא קורה בתזונה דלה בפחמימות, אבל חשוב לי להגיד, וזה אבל גדול בנוגע לכל הנקודות שאני מדבר עליהן בפרק הזה, זה לוקח זמן, ולגוף לוקח זמן להתאזן. זה לא קורה ביום אחד, ואנחנו לא יכולים לעמוד עם טיימר כשאנחנו עושים שינוי כזה בגוף שלנו. מדובר פה בשינוי מאוד מהותי ומאוד בסיסי, שאנחנו משנים את הדלק שהגוף שלנו משתמש בו. פשוטו כמשמעו, אז שינוי כזה יארוך זמן, וזה תהליך, וזה יכול לקרות גם בהדרגה, ואנחנו צריכים להיות סבלניים. אבל עם הזמן אנחנו נראה שאנחנו מצליחים לאכול לפי תחושת הרעב והסובה שלנו, שזה בעצם מה שהתחושה הזאת התכוונה מלכתחילה, זה מה שהאבולוציה רצתה מלכתחילה, שנקשיב לתחושות האלה, ושהן יהיו כמה שיותר מייצגות עבורנו. אז זה הנקודה השלישית החשובה, לאכול לפי תחושות רעב וסובה, וזה משהו שגם אני שם לב שאנשים באים הרבה פעמים הגדרות מסוימות בתזונה הקודמת שלנו, יש שעות מסוימות שאנחנו חייבים לאכול, יש כל מיני רעיונות מוכנים מראש למה אנחנו צריכים לאכול עכשיו, וארוחת הבוקר היא הכי חשובה ביום וכל מיני, אז לא, אני רוצה שתאכלו לפי תחושות. ההגבלה היחידה שלי בארוחות זמני ארוחות והדגשים שלי זה בבוקר לחכות לרעב הראשון, מה שנקרא, ולחכות אחרי תסמונת השחר, שזה המצב שבו כשאנחנו מתעוררים כל ההורמונים מופרשים בשיאם, וזה קצת מצב מורכב בגוף שאנחנו לא רוצים להוסיף עוד אוכל ולתת לגוף להקל בזמן הזה, כי זה גם ככה מצב שהגוף שלנו צריך את הרגע שלו, את היותר נכון את השעה, שעתיים, אפילו שלוש שלו, כדי להתאפס, אז אני רוצה שלא תאכלו דבר ראשון שאתם מתעוררים, אלא לחכות לרעב הראשון, ולאכול בצורה כזאת שאנחנו אוכלים בהדרגתיות. זאת אומרת, שבבוקר ועד הצהריים, או עד אפילו אחרי הצהריים, עד השעה 3-4 בערך, בהנחה שאתם קמים בשבע, אז אנחנו נרצה לאכול את רוב הכמות של המזון שלנו של היום, עד השעות האלה, ומתי שהשמש מתחילה לרדת בשמיים, שאחרי שהיא כבר אחרי השיא שלה, אנחנו נרצה באותה דרך הדרגתית, כמו שהשמש יורדת, גם אנחנו נוריד בכמויות האוכל שלנו, ובערב אנחנו נאכל ארוחה שהיא קטנה, שהיא סמלית, כדי להגיע ללילה צפוי, שקט, צפוי, אני מתכוון, מבחינת רמת הסוכר בדם, לא להוסיף יותר מדי גורמים שישנו את הסוכר בדם, שישפיעו עליו, שיזיזו אותו למעלה, למטה. אנחנו רוצים לילה שקט ורגוע, אנחנו רוצים לתת לגוף להקל את כל המזון שהוא אכל, הוא עדיין מעכל גם את האוכל מהצהריים, בהנחה שאנחנו אוכלים הרבה שומן וחלבון מהחי, ואנחנו נמשיך ללילה שקט ורגוע, ונפסיק לאכול לפחות 4 שעות לפני השינה. זאת אומרת שאם אנחנו הולכים לישון ב-12, נסיים לאכול ב-8. בין 8 ל-12, כן, אפשר מידי פעם, אם תוקף אותנו רעב, בייחוד בתקופת המעבר לתזונה, לאכול משהו קטן, אבל לא פחממתי, חשוב מאוד, היא שהולך יותר על שומן וחלבון. זה יכול להיות מעט מאוד אגוזים לא כלואים, כמו פקן, מקדמיה ואגוזי מלך, וזה יכול להיות גם גבינות מאוד שמנות, כמו גאודה, גבינות צרפתיות שמנות, גבינות אמיתיות, פרמזן, למי שמחכה לכת גם גרויר וכל מיני גבינות שוויצריות, אבל מעט מאוד, אני מדבר על משהו כמו פרוסה 2, בערך 50 גרם, אפילו פחות, רק כדי לתת לנו איזשהו רוגע לתחושת הרעב, שאם היא תוקפת אותנו, אנחנו לא חייבים. הכי טוב זה לסגור את הפה בשעה 8, לא יותר מאוחר, וללכת לישון ב-12, לילה צפוי, קל, מבחינת האינסולין שלנו, מבחינת רמות הסוכר בדם, לקום לעוד יום באותו פאטרן. וככה אנחנו ממשיכים ליום הבא. ביום הבא שוב, אנחנו מחכים עד שאנחנו אוכלים פעם ראשונה, והגלגל הזה ממשיך להתגלגל, ואתם תראו שעם הזמן, ההגדרה הזאת של הזמן הארוחות, זה הדבר היחיד שחשוב לי שתעשו. תחכו בבוקר, תאכלו ארוחה גדולה איפשהו באמצע היום. זה יכול להיות ב-11, ב-12, ב-1, זה יכול להיות גם ב-10, זה מתי שהרעב באמת תוקף אתכם. ואז תאכלו את רוב כמויות החלבון והשומן שלכם שיסביעו אתכם לאורך זמן, עד הערב, בערב ארוחה סמלית, ומפסיקים לאכול 4 שעות לפני השינה. אז זהו, דיברתי על זה הרבה, אני מקווה שאתם מבינים. כמובן שכל דבר שלא ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות, להגיב. בשמחה אני אסביר, רענה. מי שמקשיב לי רק בפודקאסט, בספוטיפיי, אפל, או איך שאתם מאזינים כרגע, מוזמנים לשלוח לי גם בפרטי, באינסטגרם, בפייסבוק, תומר פאפה, ובשמחה, רענה. אמרנו לאכול לפי תחושת שובע, רעב ושובע, זה הנקודה השלישית, זו הנקודה השלישית שלי, ומה שחשוב לי עכשיו זה לשים לב לאלקטרוליטים שלנו. מה זאת אומרת אלקטרוליטים? אלקטרוליטים הם משפחות של מלחים בגוף, הם קריטיים לתפקוד היומיומי שלנו בכל מצב, מהרגע שאנחנו נולדים, התאים וכל המערכות בגוף שלנו הם צריכים אלקטרוליטים, הם פועלים על אלקטרוליטים ועל מאזן מאוד עדין של אלקטרוליטים, וברגע שאנחנו עוברים לתזונה שהיא דלה בפחמימה, אנחנו עוברים לדלק אחר לגמרי, אנחנו גם משנים את מאזן האלקטרוליטים שלנו לגמרי. זאת אומרת שהגוף שלנו שיתרגל לקבל מלח או מהתזונה או מהייצור העצמי, באיזשהו קצב קבוע, הוא כרגע שינה לחלוטין את היסוד הזה בגוף, או אנחנו שינינו לו, אבל הגוף מגיב בהתאם, והמאזן משתנה לגמרי, ולפעמים יכולים להיות מחסורים באלקטרוליטים, כשאנחנו עוברים לתזונה דלה בפחמימות, וזה דבר שאני שומע המון, כאבי ראש, התכווצויות שרירים, תופעות ידועות אחרות, קושי חזק מאוד להתרכז, בייחוד בימים הראשונים, זה הרבה פעמים יכול להעיד על מאזן לא טוב של אלקטרוליטים, ואנחנו רוצים להחזיר אותו. אז זה טיפ קטן ודי פשוט, מה שאפשר לעשות, אם אנחנו מרגישים את זה, ואנחנו גם רוצים את הסימפטומים האלה שדיברתי עליהם, שאנחנו מרגישים עכשיו כאבי ראש, אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לנוח כל הזמן, אנחנו לא יכולים להתרכז, אנחנו מרגישים התכווצויות שרירים, אז נרצה להוסיף למים חצי כפית של מלח ים אמיתי, מלח ים איכותי, על כל חצי ליטר מים. ולשתות את זה לאורך היום, לא בבת אחת כמובן, לא בשלוק, אלא לאט לאט לאורך היום, לשים לב רק שהמלח יחסית נהיה חלק מהמים, כמה שאפשר, ואת זה אנחנו רוצים לשתות לאורך היום. אנחנו מפזרים את זה לאורך היום עם השתייה שלנו, כמובן שאנחנו שותים בממוצע משהו כמו 2 ליטר ביום, אני מקווה שאתם מצליחים לשתות משהו כמו 2 ליטר ביום של מים איכותיים, לא מי ברז, אפשר מים מסוננים למי שמכיר אוסמוזה הפוכה, אפשר לעשות את זה פרק בנפרד אם תרצו, אבל על מים. אבל זו המטרה, שעם המים האיכותיים נשים חצי ליטר מלח ים איכותי, לשים לב שזה מלח ים איכותי, עדיף לא עם עליה, יותר מלח ים, משהו כמו מהצרפתי, יש מלדון למי שמכיר, אפשר למצוא היום ברוב המקומות את מלדון, אז חצי כפית של מלח ים איכותי על חצי ליטר מים, ולשתות את זה לאורך היום, כשאנחנו צמאים, כדאי לא על הבוקר ולא לפני השינה. בדומה לנקודה הקודמת של הזמני ארוחה, אז גם ככה עם המלחים שלנו. אבל כן, כמובן, גם כשמתעוררים וגם בשעות לפני השינה, לשתות נוזלים לא מלוחים, מים או גם תה עם חליטה, כמובן שזה אין בעיה, חליטה צמחים אמיתית אני מתכוון. אין שום בעיה עם זה. אבל זו הייתה הנקודה הרביעית, אלקטרוליטים. אז שוב אנחנו אומרים את הנקודות, לאכול מספיק חלבון, זאת הייתה הנקודה הראשונה. הערכות מראש, לא להכניס גורמים בעייתיים הביתה, אלינו הביתה, זו הנקודה השנייה. נקודה שלישית, לאכול לפי תחושות רעה וסובה, האמיתיות. ונקודה רביעית, לשים לב למאזן האלקטרוליטים שלנו, בייחוד בתקופת המעבר. אחר כך, כשהגוף שלנו מתחיל להתרגל לדלק החדש, הוא צריך פחות אלקטרוליטים מבחוץ, ואפשר לשחק עם זה ולהוריד את המלחים שאנחנו צורכים, אבל בתקופת המעבר זה חשוב מאוד לשים לב לאלקטרוליטים. אז זאת הייתה הנקודה הרביעית, והנקודה החמישית, שהיא קצת תשמע אולי שהיא סותרת, לא לפחד מפחממה. מה זאת אומרת? אני מדבר על תזונה דלה בפחממות, והרבה אנשים שעוקבים אחריי וששומעים אותי, אומרים לי, רגע, תומר, אז פחממות הם האויב, בעצם אתה אומר, אז לא, זאת לא המטרה. המטרה היא לא להימנע מפחממות לחלוטין, והן לא אויב. הן חשוב להבין שהן אחד משלושת המקרונוטריאנטים בטבע שיש לנו במזון, לגוף שלנו, ופחממות נמצאות בכל מאכל, כמעט בכל דבר, חוץ משומן טהור ומים או שמן, וזאת אומרת שאנחנו לא יכולים להימנע מהן לחלוטין, ואנחנו גם לא צריכים להימנע מהן לחלוטין. אפילו אני אגיד יותר מזה, שעם תזונה עם 0 גרם פחממה יכולה לגרום להרבה נזקים. כמו שאמרתי בהתחלה, עם הנזקים של לא לאכול מספיק חלבון, אז בדיוק כאן אותם נזקים, גם כשאנחנו מפחדים מפחממה ואוכלים 0 גרם פחממות, וכל הגישה הזאת של רק להעלות את כמות הקטונים ורק להגיע לכמה שיותר 0 גרם פחממה וקטוזיס ממושך, אני נגד הגישה הזאת, אני חושב שאנחנו צריכים לאכול לסובה, להרגיש טוב לאורך היום, ולחכות קצת את המנגנונים האבולוציוניים שלנו, של אכילה לפי תחושות רעה וסובה. ופשוט להרגיש טוב. אז אני לא מדבר על לפחד מפחממה, וזו הנקודה החמישית, שהיא בעצם, היא קצת מסכמת את הכל. זאת אומרת שאני רוצה שתאכלו פחממות במדויק, ופחממות שהן איכותיות, לא פחממות מעובדות, כמובן, אבל כן לאכול אותן במדויק, וכן לדעת מתי בכל זאת להשתמש בפחממות. אז כמובן שלא בארבע שעות לפני השינה, ולא בשעתיים שלוש אחרי שאנחנו מתעוררים, אבל פחממות כן להשתמש בהן, ושאני אומר פחממות, אני מתכוון בעיקר פחממות שהן טבעיות, אז יכול להגיע ממקורות כמו פירות, יש פירות דלים בפחממה שאני מאוד בעדן, שזה כל מה שפירות יער, כמובן שצריך לשטוף אותן והן מלאות בריסוס, אבל זה נושא לפרק אחר, אבל כן, אפשר להשתמש בפירות יער, ואנחנו נרצה להשתמש בהן בחוכמה, כשאנחנו מרגישים שחסר לנו טיפה אנרגיה, זה יכול להיות קשור לגליקוגן, למאזן הגליקוגן שלנו, והגליקוגן הוא בעצם הגלוקוז המאוחסן של הגוף שלנו, זה המחסן גלוקוז הטבעי שלנו בגוף, הגוף קובע מתי למלא אותו, מתי לרוקן אותו, מתי להשתמש בו יותר, מתי פחות ללכת אליו ויותר ללכת למקורות אחרים בתזונה דלה בפחממה. זה נושא בפני עצמו, אבל אנחנו כן נרצה להשתמש בפחממות כשהגוף שלנו בעצם קורא לזה, אבל אני לא מדבר על הקרייבינג לפחממה, אלא אני מדבר באמת על צורך ממוקד. זה יכול להיות לכל מי שעובד מול המחשב לאורך זמן שמפעיל את המוח לאורך זמן ממושך, אז לפעמים כן אפשר להכניס קצת פירות יער, אפשר גם לאכול, אני מאוד אוהב יוגורט יווני, עם מעט פירות יער, מעט אגוזים לא כלואים, פקן, מקדמיה ומלך, לבחור אחד מהם, ולעשות כמו מוזלי כזה, דל פחממה, זה אחלה ארוחת ביניים ואני מאוד ממליץ, וחוץ מזה, אנחנו רוצים לא לפחד מהפחממה, ולהבין שפחממות נמצאות בערך בכל מאכל, ולהבין שפחממות נמצאות בכל דבר. אנחנו רק צריכים להיות משכילים בקשר לכמות, ולא להכניס פחממות מעובדות, כמו שאמרנו, לא קמח לבן, לא סוכר לבן כמובן, לא כל מה שמגיע לנו באריזות, לא אורז, שהוא גם יחסית מעובד היום, ולא כל דבר שבא לנו בקופסה. אנחנו כן נרצה כמה שיותר טרי, כמו שאמרנו, יש פירות יער, היום יש גידולים בארץ של פירות יער. לפעמים שאנחנו באימון מאוד אינטנסיבי, בעיקר באימון אירובי ממושך, אנחנו כן נצטרך פחמימות גם למי שעושה צומות, גם למי ש... עושה תזונה דלה בפחמימה, גם מי שקרניבורי, גם מי שקטוגני, בקטוזיס רציתי להגיד, גם אותם אנשים שעושים את התזונות האלה עדיין יצטרכו פחמימות לפעמים, בצורה מדויקת. אז אם אני בתזונה דלה בפחמימה, ואני נורא אוהב לרוץ, אני נורא אוהב אירובי, אני מתאמן שעה באיזושהי ריצה שהיא בינונית, באיזשהו שלב הגוף שלי יקרא לפחמימות, ואנחנו נרגיש את זה טוב מאוד. אז יכול להיות שחלקנו כל כך נהיה... פט אדפטיב, מה שנקרא, שאנחנו עשינו כבר את ההתרגלות של הגוף לשומן, להסתמך על שומן, שזה יקרה פחות, או שזה יקרה בשלב מאוד מאוחר, אבל עדיין, כמעט תמיד, אנחנו נצטרך פחמימה באיזשהו שלב. ואני רוצה שמי שסוכרתי, כמובן שאם הסוכר בדם יורד להיפוגליקמיה, לסוכר נמוך, אז אנחנו ניקח את הגלוקוז, אבל מי שלא סוכרתי, אז הוא יוכל להרגיש את זה לפי הסימפטומים, בייחוד, לפי התחושות, בייחוד באימון כזה ארוך, אנחנו נדע מתי אנחנו, כמו שהמרתוניסטים היו אומרים, נוגעים בקיר, שזאת אומרת שאנחנו צריכים פחמימה באותו רגע, ורצוי היה גם לפני הקיר הדמיוני הזה. אז לא לפחד מפחמימה. זו הנקודה החמישית שלי באיך להתחיל תזונה דלה בפחמימות. אמרנו שאנחנו רוצים לאכול מספיק חלבון, אנחנו רוצים להערך מראש, לא להכניס גורמים בעייתיים הביתה, לאכול לפי תחושות, רעב וסובע, לשים לב לאלקטרוליטים שלנו, ולא לפחד מפחמימה. אלה חמשת הנקודות להתחלה בתזונה דלה בפחמימות. אני מאמין שכולכם תוכלו להתחיל בתזונה דלה בפחמימות בכל מקום שאתם נמצאים בעולם, גם אם אנחנו עכשיו במצב לא פשוט בארץ, גם אם אנחנו בחול, גם אם אנחנו במדינה מערבית, במזרח, לא משנה איפה אתם נמצאים, אפשר להתחיל בנקודות שאמרתי, כל אחד לפי, כמובן, המזון שנגיש אליו כרגע, איפה שהוא נמצא, ואם אתם צריכים לאגור מראש יחסית, בגלל שהזמינות נמוכה, אז גם ללכת לפי זה, לעשות תכנון שבועי, אחרי זה לעשות תכנון חודשי, ועם הזמן זה ילך ויותר אוטומטי, אתם כבר תכירו את המקורות שלכם, את המקומות לקנות מהם, אולי אתם כדאי לקנות כמו שאני עושה, ישירות מהמגדלים, מהחקלאי עצמו, או מה... מגדל עצמו של הבשר, כמה שיותר מקומי, כמה שפחות אנטיביוטיקה, אם זה בשר, אם זה עוף, אם זה ביצים, ואפילו אם זה דגים, למרות שדגים זה יותר קשה למצוא, נקי אם זה דגי ים, בגלל הים שלנו היום והאוקיינוסים, שהם לא במצב הכי טוב שהם היו, אבל כמה שיותר שתהיה לנו שליטה על זה, כמה שיותר, אני תמיד ממליץ לוותר על המטווחים באמצע, אם אתם יכולים, ללכת ישירות למגדלים, ללכת ישירות לדייג, לכל בן אדם שאתם יכולים, כמה שפחות שידיים יתעסקו באוכל שלכם, ידיים תרתי משמע, וגם כמה שפחות מעורבד, זו המטרה. ותזונה דלה בפחמימות, לאזן את הסוכר בדם, אם יש לכם סוכרת, אנחנו מודדים את הסוכר בדם כמה שיותר, אנחנו מתאימים את המינונים ואת הציוד שלנו לתזונה הזאת ולכל הנקודות שאמרתי. ארוחות לדוגמה, שהן גם דלות בפחמימה, וגם שומרות על הסוכר מאוזן בדם ויסביעו אותנו לאורך היום. אני אנסה לתת יום לדוגמה. אז אנחנו מתעוררים ב8, יש לנו עבודה מסוימת על המחשב, אנחנו עובדים מהבית, מתחילים לעבוד ב9, לא אכלנו, רק שתינו קצת מים, שתינו נוזלים, שתינו איזושהי חליטה לא פחממתית של צמחים, חליטה צמחים שאנחנו אוהבים, ואנחנו מתחילים לעבוד ב9, אנחנו עובדים, יש לנו מטלות, יש לנו משימות, ו... לאט לאט הרעב שלנו מתחיל בהדרגה להיבנות אחרי שקצת הגוף שלנו הפריש את ההורמונים של הבוקר, ואנחנו מתחילים להרגיש את הרעב מתקרב, אבל זה לא רעב שאנחנו מכירים מאנשים שאולי רגילים לאכול ישר על הבוקר, או אנשים שאוכלים הרבה פחמימות, זה רעב אחר, זה רעב שבא ומעקצץ, אחרי שהזענו את תחושות הרעב והסובע, כמו שאמרנו בפרק, אז הרעב הזה יבוא והוא יעקצץ לאט לאט, ואנחנו רוצים... להתחיל לאכול כשאנחנו מרגישים את הרעב ממש מסמן לנו, אבל שוב, זה לא רעב תאומי, זה לא רעב של לטרוף עכשיו כל מה שיש במקרר או כל מה שיש במזווה, מדובר ברעב עדין שבו אנחנו גם, עבורו אנחנו גם נאכל ארוחה שהיא דלה בפחמימות, זו צלחת שתהיה מורכבת לדוגמה, אם אתם אוהבים עוף, קרע של עוף, שוקל בערך 400 גרם, אני כן ממליץ לשקול בהתחלה את האוכל שלנו, לפחות כדי שיהיה לנו איזושהי הערכה בעין בעתיד, כשאין לנו משקל, אז כן להבין כמה כל כמות שוקלת מבחינתנו, מבחינת העין שלנו, כמה שיותר, ואני כן ממליץ לעשות את זה כדי לדעת בערך מה מסביע אותנו, בייחוד אם אנחנו סוכרתיים, כדי לשמור על המינון קבוע של האינסולין, אז אנחנו נרצה בארוחה הזאת לסבוע מהעוף. העוף מרכיב את רוב הצלחת שלנו, ונניח ש-400 גרם זו הכמות שמסביעה אותנו, אז מ-400 גרם האלה אנחנו נסבע, ככה שתיאורטית אנחנו לא צריכים שום דבר מעבר. שאר הגורמים בצלחת, כמו סלט ירוק, כל מה שגדל מעל האדמה מבחינת ירקות, לא ירקות שורש, אולי תחינה, שתי כפות של תחינה גולמית מעורבבת עם לימון ומים, לצד העוף, בסוף הארוחה אפשר לאכול אגוזים, אפשר לאכול שוקולד מריר, 85% ומעלה, אני ממליץ מאוד על לינט, שנמצא, אפשר להשיג אותו בכל מקום, וזו הארוחה שאמורה להסביע אותנו, זו הארוחה שתחזיק אותנו עד הערב, ואפילו אם אין לנו הזדמנות לאכול בערב, עד היום הבא. אבל שתי ארוחות ביום, אני חושב שזו אחלה דרך להתחיל איתה. אני גם לא רוצה שתספרו את הארוחות שלכם, ואני כן מציע שיהיו ארוחות ביניים, כמו היוגורט שאמרתי. אני מדבר על יוגורט יווני, 10% יוגורט יווני אמיתי. חברה טובה היא קוקאקיס, אבל יש עוד הרבה חברות שמיוצרות ביוון. זה יוגורט שהוא מכיל 10% שומן, וזה היוגורט שאני חושב שהוא הכי מתאים, הכי פחות מעובד בתזונה הזאת. אפשר לאכול גביע של בערך 150 גרם, בין 100 ל-150 גרם, ולהוסיף לו מעט מאוד פירות דלים בפחמימה, שהוא יסביע אותנו בארוחות הביניים, ואפשר גם מעט מאוד אגוזים, לא כלואים, משהו כמו 10 אגוזים, לא כלואים, פקן, מקדמיה, או אגוזי מלך כמו שאמרתי, ועשינו לנו אחלה ארוחת ביניים, אז זו דוגמה לארוחת ביניים, היוגורט, 10% שלנו, הוא הבסיס, יוגורט יווני עם התוספות, וזה רק, זה אופציונלי, ואם אנחנו ממשיכים לערב, אם אנחנו מתאמנים אחרי צהריים, אז אני רוצה שכן יהיה לנו פחמימות מדויקות, למי שככה לא חשוב לו שהסוכר בדם יהיה מאוד מדויק, כדאי שזה יהיה תמרים או דבש או פחמימה מדויקת לאימון, אם יש לכם דרך לקחת באיזושהי טיובה, דבש, אז זה מצוין, אני חושב שזה יותר מאתגר, אבל אם יש לכם דרך לשים תמרים, אולי אם אתם רצים על ההליכון בחדר כושר, אז בכלל זה נוח, וככה כשאנחנו מרגישים את הנפילה, אנחנו ניקח את הפחמימה, רצוי לפני הנפילה באימון הבא, כל פעם ללמוד את הפאטרן של הנפילה הזאת, ולחזות את הנפילה מראש ולקחת מראש, זה טיפ של אלופים, חשוב לעשות את זה, וכמובן שאם יש לכם סוכרת, אז אני מעדיף שתשתמשו בפחמימות יותר מדויקות, אבל גם מי שאין לו סוכרת יכול לנסות. אני מדבר על תבליות דקסטרוז. יש אותם בארץ, יש גלוקו צ'ויס בארץ, ויש חברה שקוראים לה ליפט בארץ. אלו החברות שאני מכיר בישראל. ובהן אתם תשתמשו בצורה מדויקת כדי להחזיר את הסוכר בדם למעלה, ובעתיד כדי למנוע נפילות סוכר בדם. באופן מדויק, למי שמודד את הסוכר בדם, זה קל וזה פשוט. אז הגענו עכשיו לערב, בערב אני מציע שלאכול כמה שיותר ביצים, זה מתעכל יחסית בקלות, למי שאוכל ביצים, למי שלא, אפשר דגים כבושים, אפשר דגים שאולי הם קצת שאריות, דג שאכלנו היום בצהריים או שאכלנו אתמול, אפשר לעשות דג קר על תוספות מסוימות, אפשר לאכול את הלחם של איצן, למי שבייחוד בתקופת המעבר שצריך את המצה הזה לשים עליו דברים, אז אפשר להשתמש בלחם של איצין, אבל גם פרוסה 2, לא יותר, רק לטעם. אנחנו לא באמת נסבע מהלחם הזה. וכן, לאכול ביצים, לאכול טונה, לאכול ביצים בכל וריאציה. אפשר לתגן עם חמאה, רק חמאה אני מציע עם ביצים. חמאה או גי. אפשר לעשות ביצים קשות, איך שאתם אוהבים. ביצה אלומה, מה שבא לכם. גם אנחנו אוכלים את הביצים לסובה, אבל שוב זה הערב, אז אנחנו אמורים כבר להגיע אליו שיחסית צבעים, שזו רק ארוחה סמלית. ואלה האופציות שלי לערב, ביחד עם איזשהו ירק, מלפפון, ירק דל פחמימה, זאת אומרת כל הירקים, כל הירקות הירוקים, כל מה שצומח מעל האדמה. גם כאן אפשר בסוף הארוחה מעט אגוזים לא כלואים, כמו שאמרנו, פקן, מקדמיה ומלך. אפשר קובייה של שוקולד מריר 85% ומעלה, ואנחנו מסיימים את היום, אנחנו מפסיקים לאכול 4 שעות לפני השינה, וכמובן לקראת היום הבא אנחנו רוצים להירגע וכמה שיותר להרגיע את הגוף, להרגיע את המערכות שלנו לעוד יום של ארוחות מזינות, דלות בפחמימה שיחזיקו אותנו לזמן ממושך באנרגיה גבוהה. זהו, זה היה הפרק שלי והטיפים שלי על איך להתחיל תזונה דלה בפחמימה, חמשת הנקודות ויום לדוגמה, שאני מקווה שזה עוזר לכל אחד ואחת מכם. אז זהו, עד כאן הפרק הזה של הפודקאסט עצם העניין. אני מקווה שהוא עזר לכם, שתוכלו לקחת ממנו משהו ולהתחיל בתזונה הזאת שבאמת תגרום לכם להרגיש הכי חדים, הכי מרוכזים שהרגשתם, ולאזן את הסוכר שלכם בדם, אם אתם סוכרתיים, לרמות של בן אדם שאין לו סוכרת. איך שאני חי כבר 7, כמעט 8 שנים, וככה אני רוצה שכל סוכרתי יחיה. אני חושב שהידע הזה הוא יותר מדי יקר כדי שרק אני יחזיק בו, ובגלל זה אני עושה את הפודקאסט הזה ואת כל התכנים האלה ואת הכנסים שאני עושה וכל דבר. אני רוצה שכמה שיותר אנשים יחשפו לידע הזה. אז זהו, בהצלחה לכל מי שיש לו שאלה או כל דבר יכול לשלוח כאן בתגובות, להגיב בתגובות, ואני בשמחה ענה. אתם יכולים לשלוח לי הודעה גם בפרטי, באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום, ואני אשמח לשמוע מכם. זהו, עד כאן הפרק של הפודקאסט עצם העניין בעונה החדשה מחול, באולפן המאולתר שלי, אבל יחסית מאובזר. נתראה בפרקים הבאים, ועד אז שנשאר מאוזנים. ביי בינתיים.